לגבי ביור נוסח הברכה, שבוע שעבר עדיין לא הגענו לנוסח הברכה עצמו, זה מה שנעשה השבוע, אם ירצה השם. שבוע שעבר ראינו יותר הקדמה לעניין של הברכות. אז אני אעשה רק שזה סיכום קצר ומהיר. ראינו את העניין של החשיבות של הברכה, שהגמרא אומרת שמי שלא מברך נחשב כגוזל, וגם ראינו את המעלות, שמי שמברך זוכה לדברים גדולים, ראינו שהוא זוכה לרוח הקודש, והסברנו מה זה רוח הקודש בימינו. ואחרי זה ראינו הקדמה, למה בכלל צריך לברך. אז ראינו את הטעם על פי הפשט, שהגמרא אומרת מצד הכרת הטוב לבורא עולם, וראינו ברב צדוק, אם נגמר דפים אז אולי יראו שתיים ביחד מכילה, אז ראינו על פי הפשט או מצד הכרת הטוב, או מצד להזכיר את הבורא תמיד, כמו שראינו ברמב״ם וברב צדוק, שזה העניין של האמונה, שעיקר העסק בעולם הזה זה אמונה, שהעולם הזה הוא עולם של אסתר, ובתוך כל האסתר, האדם מברך הוא מגלה את הבורא עולם, כן? לפני שהוא נופל, לא נופל, לפני שאדם נוגע בהנאות גשמיות, הוא מזכיר שיש בורא לעולם והוא מנהיג אותו. זה הטעם על פי הפשט שראינו, והטעם על פי העומק, ראינו שכל העניין של הברכה זה בירור הניצוצות, שאמרנו שאחרי חטא אדם הראשון, אז היה אורות רוחניים שנפלו והתפזרו בכל הבריאה, ועל ידי הברכות והמצוות אנחנו בעצם מלקטים אותם. וזה כל העניין של הברכה, ובזה הרחנו, ובזה גם סיימנו. היום, בעזרת השם, יותר ניכנס לעניין של הנוסח ברכה עצמו. כן, אז מי שיש לו את הדפים, אז זה בעמוד 4, יש לכם למטה מספר 4. נתחיל להסביר מה זה ברוך, מה זה אתה, מה זה השם וכו'. שלום עליכם. בסדר? ואנחנו נראה איך הביאור של נוסח הברכה ממש קשור למהות של הברכות. כמו שאנחנו הסברנו, שיעור שעבר, כל המהות של הברכה נתקן בשביל הכרת הטוב, ובשביל להכניס לתודעה שלנו שבורא עולם מנהיג אותנו כל רגע. בתוך העולם של האסתר, אתה מזכיר לעצמך שיש בורא ומנהיג לבירה, שהוא אחראי על הכל. ונראה שזה ממש גם הביאור של נוסח הברכה עצמו. נראה לי נגמר הדפים, אז צריך לראות בפעמיים. שתי נשים. אז בואו נראה את הביאור של הנוסח של הברכה. אני מתחיל במילה ברוך. מה זה המילה ברוך? ותראו איך יפה, ממש יפה לראות את זה, איך כל מילה מראה את העניין הזה של ההשגחה הפרטית. עמוד 4. בסדר? יש לכם למטה מספרים כזה בצד ימין. טוב, ברוך. אני קורא אות א'. הביאור הפשוט מקור הברכה. יש ספר קוראים לו עולה תמיד, שהוא מבאר את כל העניין של נוסח התפילה, והוא אומר שעל פי הפשט מה זה ברוך, ברוך זה מקור כל הברכות. כשאתה אומר ברוך, אתה בעצם אומר, הקדוש ברוך הוא אתה מקור כל הברכה. זה על פי הפשט. אבל יש ביאור יותר עמוק, שבזה אנחנו קצת יותר נעריך, שאני קורא אות ב'. הביאור העמוק כותב החיי האדם, הוא כותב ככה. לכן שמעתי בשם הגר"א, שברוך פירוש יהיה מבורך. לא כמו שחושבים פירוש ברוך לשון שבח. רק שאנחנו מבקשים שיהיה מבורך כידוע. אומר חיי אדם, עוד מעט ננסה להבין מה הוא אומר. אומר חיי אדם בשם הגאון מווילנה, שברוך אין הכוונה כמו שהרבה אנשים חושבים שזה לשון של שבח, כלומר אתה תהיה ברוך כאילו מבורך כזה. לא. ברוך זה לא לשון שבח, אלא ברוך הכוונה שיהיה מבורך. מה זה אומר שהקדוש ברוך הוא יהיה מבורך? הרי הוא כל, מקור כל הברכות. מה הכוונה? שהגאון מבינה אומר שברוך, הכוונה שאנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא שהוא יהיה מבורך. מה הכוונה? כדי להסביר את זה, אני קורא למטה, שורה למטה, נפש החיים. כותב רבי חיים מוולוג'ין בנפש החיים ככה. בעניין, כי מילת ברוך אינו לשון תהילה ושבח כמו ששומע בפי ההמון. אומר אותו דבר נפש החיים, ברוך זה לא עניין של תהילה ושבח כמו שהרבה אנשים חושבים. ברוך השם, כמו ברוך השם, כאילו אנחנו משבחים את בורא העולם. לא, זה לא הפשט. אלא מה? שהרי, מה ההוכחה שלו שזה לא הפשט? שהרי כשאמר לרבי ישמעאל בני ברכני, לא אמר לו שום שבח בברכתו, אלא תפילה ובקשת רחמים. הגמרא בברכות המפורסמת, כן? אומרים, יש איזה פריד מפורש, שכתוב שהקדוש ברוך הוא ביקש מישמעאל כהן גדול שברך אותו, אמר לו ישמעאל בני ברכני. אז מה אמר? אמרתי, לא ירצו מלפניך, שיכבשו רחמך את כעסיך, ולגולו רחמך מידותיך. או, גם יש את המנגינות. אז מה זה העניין של ישמעאל בני ברכני? מה זה העניין של ישמעאל בני ברכני? אז אם ברוך זה עניין של שבח, לא היה כאן שום שבח. רבי ישמעאל כהן גדול לא שיבח את השם, אמר לו, יהי רצון מלפניך, שיכבשו רחמך את כעסיך. הקדוש ברוך הוא אמר לו, ברכני. והוא לא משבח אותו, הוא מבקש ממנו רחמים שישפיע לעולם כל טוב. אז איך זה מסתנכרן עם המילה ברכני? נכון? יכול היה צריך להיות כתוב, רבי ישמעאל ברכני, ואז הקדוש ברוך הוא לפאר את בורא עולם. רואים שזה בכלל לא קשור, רואים שהמילה ברכה לא קשורה לשבח. הקדוש ברוך הוא אמר לו לברך אותו, והוא בכלל ביקש ממנו רחמים שישפיע על העולם שפע. רואים מכאן שברכה זה לא עניין של שבח. אני ממשיך. וכן מבם המציא אמרינן, וברכך יצא אקדש שאין צריך ברכה. בפרי חשס ולא בקתי ואחת וסבל אותו ויחתה את השם. רואים אותו דבר שבגמר מבם המציא שהמילה ברכה זה לא עניין של שבח, אלא זה עניין של סוג של בקשה בכלל. אז לכן הוא מסביר ככה, אבל האמת, כי ברוך פירושו לשון תוספת וריבוי, וכי עניין כך נעת ברכתי, וביח את לחמך וביח פרי ותנך והרבה כרוצה במקרא, שאי אפשר לפרשם לשון תהילה ושבח, אלא לשון תוספת וריבוי. הוא אומר, אם תפתח את התנך, יש מקומות שברכה זה עניין של שבח, כמו שאני אומר, כן? שאתה מברך מישהו, אתה משבח אותו, ויש הרבה פעמים לשון ברכה, והוא אומר שזה הפשט וברוך אתה השם, של ברכה זה תוספת, וביח פרי ותנך. מה כמובן הוא ביח פרי ותנך? יהיה הרבה ילדים, כן? יהיה הרבה השתורות צונך. כלומר, רואים שהמילה ברוך זה עניין של תוספת וריבוי השפע. איך זה מוסבר בתוך לשון הברכה עצמה? הוא כותב ככה, הוא רואה בקטע השני שלו, זה עניין, זה עניין הברכה לא התברך בכל הברכות והתפילות, שפירושו הוא תוספת וריבוי ממש כמשמעו כנל, שזהו רצונו התברך מטעם כמוס איתו התברך. יש לקדוש ברוך הוא רצון, זה רצונו התברך, שמה? שנתקן ונאחד על ידי הברכות והתפילות, הכוחות והעולמות העליונים שיהיו מוכנים וראויים לקבל שפעת קדושת אור עליון. רצון השם זה שהנבראים יהיו כלים ראויים להכין את השפע שהוא רוצה להשפיע עליהם. כמו שאומר הרמח"ל, מטרת הבריאה הייתה להשפיע טוב לנבראים. וזה רצון השם. ולהמשיך ולהוסיף בהם קדושת האור ורב ברכות מצמותו יתברך, המתחבר עליהם ומתפשט בתוכם, וממנו יושפע זה התוספת ברכה והקדושה גם על הסגולה שגרמו וסביבו לכל הכבוד הזה. כלומר, רצון השם שלו עם מיוחד בעולם, קוראים לו עם ישראל, שהוא יהיה אחראי על עיקר המשכת השפע לעולם. וממילא, בגלל שאתה הצינור להריק את השפע לעולם, שדרכו עובר השפע, גם אתה מתברך ממילא. על זה רצון השם, שאתה תעשה מצוות וחסד ותתפלל לבורא, כל העולם יתברך בזכותך.
בברכה יש גם ביטוי למעשה לתודה.
זה מה שמחדש, חוץ מהתודה. זה הפשט. הפשט זה הקדוש ברוך הוא אתה מקור כל הברכות. כאן הוא מביא חידוש אחר, שהמילה ברוך זה עניין של תוספת שפע. למה עכשיו הוא מסביר את זה? וזה שאמר רבי ישמעאל, כשביקש הוא יתברך מאיתו, ישמעאל בני ברכני, היא רצון שיכבשו רחמך. לכן הוא אומר, עכשיו מובנת הגמרא בברכות. הקדוש ברוך הוא אומר לרבי ישמעאל כהן גדול, ישמעאל בני ברכני. מה ישמעאל אומר לו? היא רצון שיכבשו רחמך את כעסיך. כי זה העניין של הברכה. מה זה ברכה? ישמעאל בני ברכני, כלומר, הקדוש ברוך הוא אומר לו, תריק את השפע העליון, תעשה שהכלים יהיו ראויים לזה. איך עושים את זה? אומר, יהי רצון שיכבשו רחמך את כעסיך וכו'. כמו הוא מתפלל שאנחנו הנבראים נהיה כלים ראויים להכיל את השפע העליון. ותתנהג עם בניך במידת הרחמים ותיכנס להם לפנים שורת הדין. וכו' וכו'. אני מדלג את כמה שורות לסוף של דבריו. לכן מי שלא מברך אומר, הוא נקרא גוזל. למה? כי הוא גוזל, הוא מונע מהעולמות את השפע והברכה והקדושה שאת צריך להשפיע עליהם על ידי ברכתו. וכולי וכולי, וכן כל המקראות, ברכי נפשי את השם, ברוך אתה השם אלוהי ישראל, וכל כיוצא בזה, הכל הוא על זה העניין. ומצד רצונו יתברך להתחבר אל הבריאה, על זה נאמר עבודה צורך גמרא. תודה רבה, מחילה. אז כן, מה רואים כאן? רואים שכל העניין של המושג ברכה, זה להריק שפע וברכה מהקדוש ברוך הוא לנבראים. וזה כל העניין שאתה רואה, ברוך אתה השם, מה הכוונה? אז אמרנו, על פי הפשט ברוך, הקדוש ברוך הוא אתה מקור כל הברכות. על פי העומק, רואים מה הגאון מבינה, אומר נפש החיים, ברוך זה אומר, אני עכשיו הקדוש, אני עושה את רצון השם, שדי רצונו יתברך, להשפיע ברכה מהעולמות העליונים אלינו לעולם הזה, להריק ברכה לכל המציאות, זה ברוך. למה זה נקרא ברוך? אז אני קורא עכשיו למטה את השם ישמעאל. שורה למטה, מסביר השם ישמעאל, מה זה המושג ברוך? הוא כותב ככה, והנה, זה שהאדם הוא שלוח מהשם לעולם הזה, הוא לברר כל חלקי הקדושה המפוזרים. כמו שראינו שהוא שעבר, אומר השם ישמעאל, כל יהודי הוא שליח של הבורא, הקדוש ברוך הוא שלח את הנשמה שלו לעולם הזה, ל-120 שנה, ללקט את הניצוצות שנפלו בחטא של האדם הראשון, וכל התיקון של הבריאה, ואחרי 120 שנה אתה עולם, אתה קידמת את הבריאה. אם האדם היה צדיק, אז הוא אסף את מה שהוא צריך לאסוף, והוא קידם את ביאת משיח. ואם חס ושלום הפוך, אז הפוך. ובשביל זה, כל העושה שליחותו, ומתאמץ בתורה ובמצוות, שעל ידן הוא הבירור, נקרא מלאך מלשון שליח. לכן אומר, כל יהודי שעושה את עבודתו נאמנה, תורה ומצוות, ומקפיד על שולחן ערוך, אז אתה נקרא כמו המלאך של השם. מלאך זה מלשון שליח, נכון? משלח מלאכים אל עשיו אחיו. מלאך זה שליח, אתה שליח של הבורא כדי לתקן את העולם.
תברך שתהיה מבורך.
נכון, אותו עיקרון, נכון, זה מה שאמר נפש החיים. אתה הצינור, בגלל שהשפע עובר דרך הצינור, ממילא גם הצינור מתברך, נכון. אוקיי. והוא ממשיך ככה, הם נקראים מלאכים שמכל מקום מבררים את מצוותי הקדושה על ידי תורתם עבודתם. עכשיו אני קורא את השורה המודגשת, והנה עניין ברכה היא המשכה של אורות אלוקות ממעלה, ממקום גבוה לנמוך ממנו. והנה, והוא מלשון השס, הברכה בגפן, או מלשון ועברך הגמליים, שפירושו ירביצם, והוא חיבור עליונים ותחתונים ממעלה למטה. וזה שאמר, ברכו השם מלאכיו, היינו עושים שליחות השם מתברך, שמחמת זה נקרים מלאכים, מבררים את כל חלקי הקדושה וכו'. אומר כאן השם ישמול, שהוא משלים לנו את התמונה של נפש החיים, אומר, ברוך זה אמרנו, זה המשכת שפע מהעולמות העליונים לעולמות התחתונים. למה זה נקרא ברוך? מלשון ועברך הגמלים. כתוב, שליעזר רב אברהם הגיע לקחת את רבקה, מה הוא עשה לגמלים? כתוב, ביבריך הגמלים, מה זה להבריך אותם? להרביץ אותם, להושיב אותם על הרצפה. אותו דבר, מה זה לעשות הברכה באילנות? אתה לוקח ענף, ומבריך אותה לתוך הקרקע ומוצאים ממנו עודץ. רואים שהברכה זה עניין של לקחת משהו גבוה, ולהוריד אותו למטה. לכן ברוך, כמו שאמרנו, מה זה העניין של המילה ברוך? זה לקחת את השפע העליון ולהריק אותו לעולמות התחתוניים. וזה מטרת הברכה. כי למה? אומר נפש החיים, טעם כמוס, זה רצונו יתברך. הקדוש ברוך הוא לא צריך את העולם, הוא לא תלוי בו. כמו שאומר הרמב"ם, העולם תלוי בקדוש ברוך הוא, לא קדוש ברוך הוא בעולם. אז למה בורא עולם ברא את העולם? להיטיב לנבריו. זה רצונו יתברך. והוא זיכה אותנו היהודים, כל הבריאה, ובפרט את עם ישראל, שאתה מברך, בעצם אתה עכשיו מריק שפע לכל העולם. לכן אדם שלוקח תפוח ולא מברך, אז עכשיו היה צריך לרדת שפע רוחני, ומנעת אותו מכל הבריאה, לכן הגמרא כל כך מדברת על זה, שהוא דומה לירובעם בן נבט, שחטא והחטיא את ישראל. למה כזה קיצוני? כי כל העולמות עכשיו בגללך נמנע מהם טוב, לא רק ממך. מכל עם ישראל, מכל הגלובוס, מכל הנבראים, היה צריך לרדת אור רוחני, והוא לא ירד. כאילו זה כמו אפקט הפרפר, כאילו כל הגאולה הייתה צריכה להתקדם, ובגלל שאתה לא רק את השפע הזה, אז הכל מתגלגל בגלל זה. לכן רואים מכאן את החשיבות, אז רואים מכאן המילה ברוך, מה העניין של המילה ברוך? אמרנו, על פי הפשט, הקדוש ברוך הוא אתה מקור כל הברכות, על פי העומק, אתה רוצה להבריך, להוריד שפע מלמעלה למטה, לכל העולמות, ואתה תהיה הצינור שהשפע יעבור דרכו. זה המילה ברוך. עכשיו אנחנו נעבור למילה אתה. מה זה אתה? אז כתוב בספרים שהמילה אתה זה מילה מאוד 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 גבוהה. מאוד גבוהה, שבכלל אפשר לתפוס את זה. אתה מדבר לקדוש ברוך הוא בלשון נוכח. אתה לא אומר, ברוך הוא, ברוך שמו. אתה אומר, ברוך אתה השם. כאילו עכשיו, כביכול, אתה יש לך גילוי אלוקות ממש מולך. כביכול, נכון. זה הדבר, המילה אתה היא מילה מאוד גבוהה. אז אני קורא בספר עבודת ישראל, על פרשת שובה, הוא כותב ככה. כתוב בהושע, שובה ישראל עד אדוני אלוהיך. פירוש, מה זה עד השם אלוקיך? פירוש שצריך לשוב עד שיהיה השם הוא הבורא אלוקיך אלוהות שלך. לא כתוב שובה ישראל עד השם. עד השם אלוקיך. אתה צריך לעשות תשובה שתגיע למצב שלא תרגיש, אני מחובר לבורא עולם, בורא כללי, ואני גם מתחבר למערכת. לא, לא, לא. אתה צריך להגיע לתשובה כזאת שתרגיש דבקות של קרבה, שתדע שהשם הקדוש ברוך הוא לא רק בורא כל העולם, הוא גם אלוקים שלך. כמו שאומרים בסוף 18 אתה אומר, אלוהי, לצורה לשוני מרה. זה משהו יותר אישי, יותר אינטימי. פירוש שתהיה כיסא ומרכבה לקדושתו. ותוכל לדבק בו ולדבר לפניו, תפילות ותחנונים, כאשר ידבר איש על רעהו. להגיע לרמה כזאת של קרבה, כמובן הכל מתוך יראת שמיים והרבה יראת הרוממות, אבל קרבה כזאת שאתה מדבר איתו כאילו אתה מדבר כביכול עם חבר שלך, כמו שמתאר גם מסילת ישרים, שאומר שאתה מדבר עם הבורא, וכאשר ידבר איש על רעהו. למשל, ועכשיו הוא מביא את הדוגמה של הברכה, כי שם זה הכי צועק. למשל, כאשר תאמר ברוך אתה השם, יהיה בעיניך כאילו אתה עומד לפניו ממש, בלי שום מסך ומחשבה זרה מבדלת חס ושלום. וזהו פירוש, אמרו אליו כל תישא אבון. כשתזכה לומר אליו, היינו לפניו, אז סימן כי נשא אבונך וטוב לך. הוא אומר, מה זה אמרו אליו כל תישא אבון? אם הגעת לרמה רוחנית, שאתה מתפלל, אתה מרגיש שאתה מתפלל ממש אליו, אין שום דבר שמפריד ביניכם, אתה ממש זוכר לדבקות גדולה, אז זה סימן שנשא אבון, זה סימן שאתה למקום מאוד גבוה רוחנית, אין לך אבונות. למה? כי אתה הגעת לרמת דבקות כזאת של קרבה. כי כל מניעת התפילה ממחשבות זרות, הם באים בעוונותיכם אשר הם מבדילים. הרבה פעמים כתוב בספרים, זה סוגיה בפני עצמה, שלאדם יש מחשבות שמפריעות לו בתפילה, זה מעבירות קודמות שהוא עשה. ולכן זה שאדם נגיד יש לו מחשבות זרות, והוא מתרכז בתפילה, מנסה להתרכז בתפילה, בזה הוא מתקן אותם. בזה שעכשיו, יש לו עכשיו קופץ לו דברים, והוא יותר מנסה להתרכז בתפילה, אתה חונה לאדם דעת, וממילא המחשבה הזאת היא שרה, בזה הוא תיקן אותה. לכן הוא כותב, כמה שאדם יותר מזוכח ויותר עושה תשובה, אז התפילה שלו תהיה גם יותר בבהירות.
גם הסתכלות על הנבות חנוכה,
נכון, נכון, גם זה נכון בחנוכה, נכון. לכן בסור העבון ממך תהיה קרוב להשם לומר לפניו, דברי תפילות שירות ותשבחות. אז רואים כאן בספר עבודת ישראל, שכל העניין של המילה ברוך אתה, מה זה אתה, זה העניין של הקרבה. שאתה מדבר על הקדוש ברוך הוא כאשר ידבר איש של ראו, וזו מדרגה מאוד מאוד גבוהה שאדם יכול לזכות אליה. אותו דבר כותב עלי הזוטה, סימן מבר, הוא כותב בהלכה ככה. הוא כותב, מביא בשם אבודרם, אני קורא עכשיו בעמוד 5 למעלה. ואם תאמר, מה מועילים לקדוש ברוך הוא בברכתנו? מה הקדוש ברוך הוא הוציא את הברכה שלך? הוא אומר, ויש לומר, אין ברכתנו אלא כדי לזכות בברכותיו. כמו שאמרנו, אתה מברך, אתה, בשביל שאתה תהיה כלי לשפע, וזה השמחה של בורא עולם. שמחה של בורא עולם, זה פילי פלאים, כמה אהבתו שהשם יתברך אלינו. השמחה של בורא עולם, בשביל שאתה תהיה כלי ראוי להחיל את השפע. ככה גם הרב קוק מסביר בעין היה בברכות. הוא אומר, מה זה נקרא לעשות נחת רוח ליוצרנו? זה לקחת את הכוחות שהשם יתברך נטע בך ולהוציא אותם לפועל. זה שאתה כלי ראוי להחלת השפע, שזה לידי תורה ומצוות, מידות טובות, זה השמחה של הקדוש ברוך הוא. כן, שמחה לאבא, אלא אם כן שהוא יכול להביא לבן שלו שפע. אז שהבן לא ראוי לשפע, זה הצער הגדול שיש בעילונים. זה כל צער השכינה שכתוב בתיקון חצות, אדם בוכה על צער השכינה. מה זה צער השכינה? שהעולם לא כלי ראוי מספיק כדי להחליט את השפע הרוחני, עד כדי כך. יותר משהעגל רוצה לנהוק, הפרה רוצה להעניק, אומרים המקובלים. שמה שאנחנו רוצים להשפיע שפע יותר ממה שאתה רוצה אפילו להכיל. אבל אתה צריך להיות ראוי להכילת השפע הזאת. מה זה?
זה דקה.
שמה?
יותר ממה שאתה רוצה לתת
להניק, נכון, החזל אומרים את זה לדברים אחרים, נכון, המקובלים קודמים לזה גם על חלת השפע, בדיוק. שהפרה רוצה להשפיע שפע לבלד, יותר משהבלד יכול להיות רוב ואהב. כלומר, העליונים רוצים להשפיע עליך שפע. נכון, נכון. אז זה מה שהוא אומר כאן, ויש לומר, אין ברכותינו אלא כדי לזכות בברכותיו. כאומרם, זה על כל המברך מתברך, מה שהזכיר מקודם כבודו. ועכשיו הוא כותב ככה, ואז שתקנו הברכות. בנוכח ונסתר, הוא אומר, אם תשים לב, הברכה, יש בה שתי כיוונים באותו נוסח. כלומר, אתה אומר, ברוך אתה, שזה נוכח, כי בכל הקדוש ברוך הוא מולך, ואתה אומר, אלוקנו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. המילה בדברו, זה כביכול, לשון שלישית, אתה לא אומר בדברך, אתה אומר בדברו. אתה מתחיל בנוכח אתה, ואז עובר ללשון אחרת, בדברו. למה? הוא אומר, ואז שתקנו הברכות בנוכח ונסתר, ברוך אתה ש... ואשר קידשנו במצוותיו, זה שמפני שהקדוש ברוך הוא נגלה מצד מעשיו, ונסתר מצד אלוהותו. הוא אומר, העלייה הזאת יש כאן הרבה עומק. הוא אומר, הקדוש ברוך הוא, אתה הנברא, איך אתה פוגש את בורא עולם? אתה פוגש אותו, הוא גם אל מסתתר בשפריר חביון. גם נגלה וגם נסתר. מצד עצמותו יתברך, אין לנו אחיזה בעצמותו יתברך. נסתר, מנה כל נברא. אנחנו פוגשים את הבורא דרך הגילויים שלו בעולם המעשה. כמו שאומר רבנו יונה בברכות על ברכת הלבנה, שכתוב, ראינו את זה, שלמדנו על ברכת הלבנה, שהוא אומר שכתוב שברכת הלבנה זה כמו הקבלת פני שכינה. מסביר רבנו יונה למה? כי בברכת הלבנה אתה רואה איך הקדוש ברוך הוא מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. אז אתה בתור נברא בעולם הגשמי, זה המפגש שלך עם אלוקים. לכן הקדוש ברוך הוא נגלה מצד מעשיו ונסתר מצד אלוהותו, מצד עצמותו יתברך. לכן כשאתה אומר ברוך אתה, אתה נוגע במקום מאוד עליון, אתה כביכול פונה לעצמותו יתברך, אבל בסוף אתה אומר שהכל נהיה בדברו. ומצד, איך אני פוגש אותו? מצד הגילויים. זה גם נוכח וגם נסתר. ואותו דבר הנשמה, וגם הנשמה נראית ונעלמת. הגמרא אומרת שהנשמה היא דומה במשהו לבורא, שגם הנשמה היא נגלית ונסתרת. מצד אחד ברור לכולם שיש לכולנו נשמה. כי אם לא, אני לא חתיכת בשר שמדבר איתכם, שהיא נשמה. מצד שני, אף אחד לא יודע מה זה הנשמה שלו באמת. כל החיים שלנו, אנחנו לומדים את הנשמה שלנו, ואנחנו נוגעים בקצה קרחון. זה משהו שאי אפשר לתפוס אותו. אז גם הנשמה היא נגלית ונשתרת. לכן הנפש מברכת בנוכח ונסתר. והברכה היא בפה ומחשבה בלב. וראוי היה להידבק בקרונו, ולעמוד בכוחו תמיד מצד נשמתו. אלא שאין יכול מצד גופו לקח ברכותיו נוכח ונסתר. כלומר, אתה אומר ברוך אתה, אתה בעצם, אתה אומר אני רוצה להיות דבוק בהשם בצורה הכי עליונה, ברוך אתה בנוכח, אבל בסוף אתה יודע שאתה בעולם הגשמי ואתה לא יכול. אתה אומר שהכל נהיה בדברו. אני פוגש את הקדוש ברוך הוא גם שאני לא יכול לאחוז בדבקות העליונה הזאת, בגלל שבסוף אני אדם גשמי, אני יודע שאני אדם יכול לפגוש את הבורא דרך מעשיו, דרך הצדדים הנגלים של בבריאה, שזה נקרא שהכל נהיה בדברו, לא דברך, דברו בלשון נסתר. בסדר? אז גם כאן רואים שהמילה אתה, זה מילה מאוד גבוהה שאתה כביכול, אתה בא להגיד כאן, אני רוצה להגיע לדבקות הכי עצומה, להגיד שאני מדבר עם הקדוש ברוך הוא, כי אשר ידבר איש אל רעהו. נכון שבסוף אני בתור נברא פוגש את הקדוש ברוך הוא דרך הצדדים היותר נגלים של הבריאה, אבל מצד הנשמה הדבקות שלה היא רוצה לפנות להשם ברוך אתה, בצד הכי עליון של זה. אוקיי, אז זה המילה אתה. עכשיו נסביר את המילה הדמות, ברוך אתה השם. כידוע, כמו שאומר הרמב״ם, לבורא עולם יש הרבה שמות. ואומרים חז"ל במדרש, הקדוש ברוך הוא אומר, אופה, מאוד חשוב, אנחנו לא מדברים כאן בחיים, בשום ספר, לא מדברים על עצמותו יתברך, כי אין לנו אחיזה בעצמותו יתברך. אנחנו מדברים על איך אנחנו פוגשים את הנבראים, את הקדוש ברוך הוא, מצד פעולותיו, כן, כלפי הבריאה. וכתוב במדרש של כל שם שבורא עולם נקרא בו, זה מסמל איזו הנהגה שאנחנו הנבראים נפגשים איתה. הברור שהשם אחד הוא שמו אחד, על מצד, אנחנו הנבראים פוגשים את זה בכמה צורות. כלומר, מידת הדין זה שם אלוקים, מידת הרחמים זה שם כל. כל שם מאפיין איזו הנהגה של בורא עולם כלפי הנבראים. מה זה השם הדמות שאיתו אנחנו אומרים את הנוסח של הברכות? ברוך אתה אמונה, כי השם. אז בוא נראה. אומרת הגמרא במסכת ברכות בדף זין, כן?
רחמים גם.
נכון, יפה. אבל יש כמה שמות של רחמים. גם כל זה רחמים. גם הוויה לכאורה. אז למה אתה אומר דווקא הדמות? אומרת הגמרא במסכת ברכות. אמר רבי יוחנן משום רשב"י. מיום שברא הקדוש ברוך הוא את העולם, לא היה אדם שקראו לקדוש ברוך הוא אדון, עד שבא אברהם ונקראו אדון, שנאמר, ויאמר אדוני אלוהים, במה ידע כי ירשנה. רואים בגמרא ברכות, שהראשון שקרא לבורא העולם אדון, אדנות, מה שאנחנו אומרים, זה אברהם אבינו, במה ידע כי ירשנה. שואל שם תוספות, ואם תאמר, בהרי כתוב כבר לפני זה, לפני אברהם כתוב, איפה כתוב? ברוך השם אלוקי שם, אז כבר כתוב שם השם כבר לפני זה, ויש לומר, אומר תוספות, דעת אמינו באלף דלת שהוא לשון אדנות. אומר לו, הראשון שקרא לבורא עולם בשם אדנות, אלף או דלת ועוד נון ועוד יוד, זה אברהם אבינו. זה רק אברהם אבינו, שזה נקרא לשון אדנות. מה זה העניין הזה שלשון אדנות? אז אני קורא למטה תצלח. אומר הצלח והנודע ביהודה, הוא כתב ספר, קרא לו ציון לנפש חיה, לילול נשמת אמא שלו, והוא כותב ככה. עד שבא אברהם אבינו וקראו אדון, שנאמר ויאמר אדוני אלוהים במה ידע כי ירשנה. אין בעין יעקב מה שכתב בשם הרשב"א, ואין מה עושה בחידושי הקדוש, בשורש דבריהם. אז הוא מסביר מה זה אומר. שעד אברהם אבינו היו אומרים שעזב השם את הארץ, ומסר הממשלה למערכות השמיים, והכל תלוי במזל. ובזה לא היו חושבים את הקדוש ברוך הוא לאדון בעולם. כלומר, זו מלחמה ארוכת שנים, נהיה לי אפילו עד ימינו. האם הקדוש ברוך הוא ברא את העולם ועזב אותו, או שיש השגחה פרטית? לאורך כל הדורות זה הייתה מחלוקת ויש לה מלא השלכות בין ישראל לאומות, האם בורא עולם הוא מודע לזה שאתה עכשיו כל מה שעובר עליך או שלא? מה אתה אומר שהקדוש ברוך הוא מעניין אותו אם מחרת לעבודה, לא חרת לעבודה, אתה חולה, לא חולה, אתה כולך קטנצ'יק בתוך בריאה ענקית? לא, הבורא עולם הוא מתעסק בדברים הגדולים, בכוכבים, בזה. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ברא את הכוח של כל המזלות, ועכשיו אתה נתון למערכת שמתגלגלת. אין השגחה פרטית של הבורא עליך. ככה אמרו הרבה מאומות העולם, וזה היה מלחמה גדולה, כמו שהמלבין כותב בתהילים, שגם דוד המלך נלחם הרבה במלחמה הזאת. שהגויים היו אומרים שהקדוש ברוך הוא למעלה, גבוה מעל גבוה, הוא לא עוסק בבריאה השפלה. ודוד המלך היה צועק ואומר, מי כשם אלוקים המקביל לשבת, משפילים לראות בשמיים ובארץ. הגדולה של בורא עולם, שאין הבדל בעיני הקדוש ברוך הוא בין עליונים ותחתונים, הכל קטן בעיניו. יש השגחה פרטית על כל צעד ושל. וזה הצעקה גם של הבעל שם טוב הקדוש מאוד יחדי בעולם, שהיה אומר שגם על תולעת קטנה, אם העלה ייפול עליה או ייפול לידה, גם על זה יש השגחה פרטית. אין דבר נעלם מהשם יתברך. זה לא שעכשיו אתה, אני אומר, מחלוקת מאוד קיצונית, נגיד הנצרות, הגיעה למקומות מאוד שפלים ואפלים. כי אתה מגיע למצב שאתה אומר, אין לך, כאילו, נדפקת. כלומר, אם נולדת וקשה לך בחיים, אתה עובר איזה מסע, זה לא שיש איזה תכלית, או איזה תיקון, אתה נולדת באיזה מזל מסוים, ועכשיו אתה מתגלגל בתוך המערכת, אין לך יותר מדי לאן לברוח, ולא חושב שיצא דברים גדולים יותר מדי ממה שתעבור. תחזיק מעמד, לא תחזיק מעמד, טיפול בחד, לא טיפול בחד, זה במערכת שמתגלגלת. אם אתה תהיה גוי טוב, על בום ראשון תבוא לקומר, תביא לו כמה שקלים וזהו. אבל אתה בצד עצמך, אין איזה תיקון לנשמה שלך שבאת לעשות. אתה נבראת, ויש איזה גלגל שמתגלגל. ואם נולדת במזל טוב, אז אשריך, הצלחת, ואם לא, נדפקת.
זה מה שהיה יעקב,
להשכח
את הרגליו אחורנית, להחזיד את הפכים הקטנים, להראות שגם
פחת. יפה מאוד.
למרות שהוא היה שיר גדול.
נכון.
אבל להראות את החשיבות של דבר קטן, שהקדוש ברוך הוא יצר אותו, מנה אותו, שם אותו שם, סימן שאני צריך ללכת
לתקן אותו. נכון, נכון. מעניין שהזכרת לפח הקטן, כי באמת המפרשים אומרים שהפח הקטן הזה זרם לזה חנוכה. אותו פח של זה, שגם כל העניין של חנוכה, שאתה מאיר את המנועה בתוך 10 שפחים. כלומר, הקדוש ברוך הוא מאיר את המציאות, השגחה פרטית מאירה בכל המציאות כולה. הוא אומר, הצלח, זה גם הייתה מלחמה בתקופת אברהם אבינו. כל הגויים אמרו, עזב אלוהים את הארץ. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, עכשיו העולם הוא כמו איזה ג'ונגל כזה, כן? הוא לא, הקדוש ברוך הוא לא עכשיו מתעסק איתו. ואברהם הודיע, בנקודת השורה המודגשת, ואברהם הודיע כי הכל הוא בהשגחת הבורא, והוא אדון על כל המעשים, ואנחנו כל באי העולם עבדים הם, והכל לפי הזכות והחוב, ככל מה שמפורש בתורה. ואברהם אבינו פרסם בעולם את הצעקה הזאת, נחילה, שיש השגחה פרטית, ולפי המעשים שלך והבחירה החופשית שלך, יש לך השלכות לדברים האלה, זה לא שלא חשוב מה תעשה. יש השגחה פרטית ויש בחירה חופשית. והנה וכו' וכו', אני מדלג למטה, ממש בשלוש שורות לפני הסוף של הצלח. בזה הורה אברהם אבינו, כי הכל תלוי בזכות וחובה, ירושת הארץ, וכל כיוצא בענייני טובה ורע בעל מאדים. יש בחירה חופשית ולפי זה אתה תתנהל. והקדוש ברוך הוא משגיח בהשגחה פרטית, לשלם לכל אחד כגמול ידו, בזה הורה, כי אדון העולם הזה גם כן. כלומר, למה אברהם הראשון שקרא להשם אדנות, בשם אדנות, קורא הראשון שצעק בבריאה, שהקדוש ברוך הוא לא רק בורא עולם, הוא גם אדון העולם. כל הגויים אמרו, בורא עולם הוא בורא עולם, הוא ברא את העולם, אבל הוא לא אדון עליו, הוא לא מעניין אותו מה קורה כאן, הוא ברא אותו, ושחרר את זה למערכת שכבר עובדת אוטומטית. ואברהם אבינו אמר לו, יש השגחה פרטית, אותו בורא הוא אותו אדון, יש אדון לבריאה, והוא מחיה אותך כל רגע ורגע, וכל דבר שקורה לך בחיים, אין כזה דבר סתם. מה הדבר הכי גדול בעולם? אם היא תתחתן, למי הילדים שלך, איזה נשמות ירדו לך בתור הילדים, ובין הדברים הכי קטנים, למה פספסת את האוטובוס? אין הבדל. הכל השגחה פרטית מאותו בורא. לכן הוא הראשון שקרא לבורא עולם אדון. לפי זה, דווקא עכשיו מובן לנו למה בברכות חז"ל תקנו לנו להגיד ברוך אתה השם, שאתה מברך על אוכל. למה אמרו דווקא שם הדמות? למה לא אומרים ברוך אתה אלוקים, שהכל נהיה בדברו? כי העניין של הברכה, כמו שאמרנו, מה זה? זה שאתה לוקח דבר גשמי, ובתוך כל הגשמיות אתה מזכיר שיש השגחה פרטית גם על הדבר הזה. כל העניין של הברכה אמרנו בשיעור הקודם, ראינו ברב צדוק, שדווקא שאתה לפני שאתה עורד להנאות גשמיות, אתה מזכיר שהקדוש ברוך הוא מכנה את כל הבריאה. באיזה שם של בורא עולם מסמל את ההשגחה הפרטית? אדנות, הוא מרצלח. לכן דווקא בנוסח הברכות שמסמלים את ההשגחה הפרטית על כל הדברים הכי קטנים, דווקא את השם הזה תקנו בנוסח הברכה להגיד ברוך אתה אמוני, כן? אדנות. בסדר? יפה. עכשיו נעבור למילה אלוקנו. גם אלוקנו זה אותו עניין, תראו איזה יופי. גם המילה אלוקנו מסמלת את ההשגחה הפרטית. איפה רואים את זה? אני כן בעמוד 5 למטה. אומר השולחן ערוך בסימן A, יכוון בברכות פירוש המילות. אומר השולחן ערוך, שאדם מברך, הוא חייב לכוון את פירוש המילים בראש שלו, כן? לכוון את הפירוש. לא, כשמתרגלים לזה זה רץ. אבל יש דברים שזה ממש מעכב, הלכתית. עוד פעם, בדיעבד אדם יוצא. אבל יש דברים שזה יותר מעכים. נגיד, שאדם אומר שם השם, יותר חשוב לכוון שם אדון הכל, היה ויהיה. לכן אם תשימו לב, לא יודע, אצל אשכנזים, בסעודורים הספרדים, יש הרי אני מגלה דעתי. לפני מודה אני, יש גילוי דעת. שאדם מכוון על כל היום, שכל פעם שהוא יגיד את שם השם, אני מכוון שזה יהיה הכוונה שלי. הוא אומר מראש גילוי דעת, לפי חלק מהפוסקים לתופס. אבל נגיד, יש מקומות שזה לא עוזר אפילו הגילוי דעת הזה. ברכה ראשונה של 18, ברכת אבות, חייב לכוון. שמע ישראל, חייב לכוון. אם אדם לא כיוון, כתוב בפוסקים היום שבגלל שאנחנו לא רגילים לכוון, אז אתה יוצא בדיעבד ב-18. אבל יש דברים שזה ממש מעכם. לא, שם, נכון, גם שם, נכון, נכון. אבל אני מדבר על שמות הבורא. אני מדבר על שמות הבורא. שאדם אומר בשמע ישראל, שמע ישראל, השם, הוא חייב לכוון אדון הכל, היה עובד ויהיה. לפחות אדון הכל, זה ממש ליקובה. אדון הכל בראש שלו. ואלוקנו צריך לכוון בעל הכוחות כולם. עכשיו בוא נראה את זה בשולחן ערוך. לכוון בברכות... גם באחד, נכון, בכל המילה, נכון. שמע ישראל, שמע... תחילה, יש קצת מיליות היום. לא. שמע ישראל, וקבל ואבן ישראל. שמע, זה לא מלשון להקשיב, יש להקשיב, יש לשמוע. לשמוע זה לקבל, להבין חזק. שמע ישראל, זה קבל ואבן ישראל. השם זה אדון הכל, היה הווה ויהיה. אלוקנו זה בעל הכוחות כולם. השם עוד פעם, אדון הכל, היה הווה ויהיה. אחד, אומרים חז"ל, א', יחיד בעצמותו ואין מלבדו, ח' זה גימטריה 8, שולט בשבע רקיעים ובארץ, ד' רוחות העולם. זה הפשט הכי בסיסי שצריך לכוון בו. אם אדם קשה לו לכוון עד כדי כך, הוא יכול גם לקרוא קריאת שמע עם עיניים פתוחות. שיסתכל בסידור את פירוש המילות הזה ויקרא ויכוון עם עיניים פתוחות.
אם אני עושה ככה, החזן כבר הגיע לאמת.
בסדר, זה מעכב, העיקר, אין מה לעשות. גם אם החזן רץ אין מה לעשות, ככה צריך לקרוא קריאת שמע, את הפסוק ראשון. אז בואו אני קורא את זה עכשיו בשולחן ערוך. לכוון בברכות פירוש המילות, כשיזכיר השם, כשאדם אומר את שם השם, מכוון פירוש קריאתו באדמות שהוא אדון הכל, ויכוון מכתיבתו ביוד קי שהיה הווה ויהיה. והזכירו אלוקים מכוון שהוא תקיף בעל היכולת ובעל הכוחות כולם. אז רואים כאן בשולחן ערוך מפורש, כן? זה לא ספר חסידות או חומרות. שולחן ערוך אומר, שאתה אומר, אדמות זה אדון הכל. היה הווה ויהיה, ואלוקים זה תקיף בעל היכולת ובעל הכוחות כולם. רואים שהמילה אלוקנו מה זה? זה תקיף בעל היכולת ובעל הכוחות כולם. ועוד פעם הוא אומר, זה עניין של השגחה הפרטית. בורא עולם הוא בעל הכוחות כולם. לכן עוד פעם, בדווקא בברכה שאנחנו מברכים על אוכל ועל דברים גשמיים, אתה מזכיר אלוקנו. להגיד, הקדוש ברוך הוא אתה בעל הכוחות כולם, כל הכוחות, גם הסנדוויץ' הזה, הכל זה בסוף מהשפע שאתה השפעת בעולם. אני קורא את הלמטה הגאון מבינה כותב, אומר הגאון מבינה בספרו אדרת אליהו, ובהשגחה יש שתי עניינים. א', השגחה כללית, דהיינו על כל בריאותיו ועל כל העולם בכללות. שתיים, השגחה פרטית שמשגיח לישראל לבד, וכנגדו הוא שם אלוקים. רואים שהגאון מבינה כותב שיש השגחה כללית על כל המציאות, יש השגחה פרטית, והשגחה פרטית איפה היא מתבטאת? בשם אלוקים. לכן אתה אומר בברכות אלוקנו, להגיד, יש איזו השגחה פרטית מיוחדת עלינו עם ישראל. וכן בתורה יש נעלה מנגילה וכו'. כן? אז גם כאן רואים עוד פעם, שכל העניין של הברכה, זה העניין של ההשגחה פרטית. ברוך, זה אני אהיה הצינור להריק את השפע לעולם. אתה, זה אני שומע שמצד הדבקות רוצה להגיע לשיא הדבקות, מנוכח, אתה. אלוקנו, ברוך אתה השם, סליחה, השם הדמות, אמרנו שזה השגחה פרטית, כמו שאברהם אבינו אמר, בורא עולם הוא לא רק בורא עולם, הוא אדון העולם. אלוקנו, ראינו כאן, זה בעל הכוחות כולם. כל הכוחות, זה רק מאיתו יתברך. יפה. אנחנו עוברים עמוד, לעמוד 6. וואי, רב חיים, הצלת אותי מתי. לא, תודה רבה, לא יש. מלך העולם, מה זה מלך העולם? תראו עוד פעם, הכל עניין של השגחה פרטית, עוד פעם, מה זה מלך העולם? כותב נפש החיים. ולכן קבעו אנשי כנסת הגדולה. הנוסח שכל בעיקרות המצוות בלשון נוכח ונסתר, כמו שאמרנו, תחיל הפעם, זה ברוך אתה, אתה זה לשון נוכח. ומסיימים אשר קידשנו וציוונו לשון נסתר, לא וציוויתני, וציוונו לשון נסתר, שמצד התחבלותו התברך ברצונו אל האלומות, שעל ידי זה יש לנו קצת השגחה כל דיו, אנו מדברים על הנוכח ברוך אתה השם. כאן נפש החיים מסביר הפוך ממה שראינו קצת מקודם, אומר שאתה אומר ברוך אתה בלשון נוכח, אתה מתכוון לצדדים שאתה נפגש עם בורא עולם. איפה אתה רואה את בורא עולם מולך? זה מצד הגילויים של בורא עולם בבריאה. שאתה רואה את המציאות, ככה אני נפגש עם בורא עולם, בזה שאני פוגש את המציאות שהקדוש ברוך הוא מחיה אותה. זה אתה. כי כל העולמות הם מצריכים לעניין התוספת וריבוי ברכה מעצמותו יתברך, המתחבר אליהם, וזהו מלך העולם. אומר נפש החיים, מה זה נקרא מלך העולם? מלך העולם זה עוד פעם העניין של השגחה פרטית, שהקדוש ברוך הוא לא רק בראת העולם, הוא מלך של העולם. כלומר, הוא כל רגע, הוא זה שמחיה כל רגע את הבריאה. ולכן גם הבאתי כאן בקצרה, נקרא זה בזריזות, כי אין לנו הרבה זמן, אומר השולחן ערוך, מה קורה אם אדם בירך ברכה ודילג על כמה מילים? האם הוא יצא לידי חובה או לא? הדבר הזה נפוץ לפעמים, לא נפוץ, זה יכול לקרות, לי זה קרה כבר איזה פעמיים נראה לי, שאתה הולך לשמוע קידוש, והמקדש מדבר, דיבר מאוד מהר. אז אתה שמעת שהוא אמר, ברוך אתה השם, הכל נהיה בדבור, בורא פרי הגפן. או ברוך אתה השם, דילג אלוקינו מלך העולם, ישר קפץ על העולם, לא יודע. האם יצאתי או לא? או אתה עצמך, אמרת ברוך אתה השם, שבורא פרי הגפן. לא אמרת אלוקים מלך העולם. אז הוא כותב השולחן ערוך, בסימן רשות ד', כל ברכה שאין בה הזכרת שם ומלכות אינה ברכה. אם דילגת גם על שם השם וגם על מלכות מלך העולם, לא יצאת. אדם שאמר, ברוך אתה שהכל נהיה בדברו, לא, עזוב כוונה, לא אמרת מילים. לא אמרת מילים, לא יצא ידי חובה. מה קורה אם הוא דילג, אפילו, ואם דילג שם או מלכות, יחזור ומברך. אם דילגת על מלך העולם או על שם השם, אמרת, ברוך אתה מלך העולם שהכל נהיה בדברו, לא הזכרת פעם אחת שם השם, לא יצאת ידי חובה, אומר השולחן ערוך. ואפילו לא דילג אלא תיבת העולם לבד, צריך לחזור ולברך, דמלך לבד אינה מלכות. עוד מדינה זה מחלוקת בפוסקים, על לפי שיטת השולחן ערוך, שאפילו אם אמרת את כל הברכה, לא אמרת העולם, לא יצאת ידי חובה. ברוך אתה השם, אלוקנו מלך, שהכל נהיה בדברו, לא יצאת ידי חובה. עכשיו, לפי הרעיון שאמרנו, זה מאוד מובן, כי כל העניין של הברכה זה להגיד השגחה פרטית. אם אמרת מלך ולא קישרת אותו לעולם, פספסת את כל החידוש. אם אמרת מלך, זה כמו שהגויים אומרים, קדוש ברוך הוא מלך, הוא הבורא. ואנחנו באים להגיד, לא, הוא לא רק הבורא, הוא מלך העולם. לכן לא יצאת ידי חובה. יוצא מאוד מעניין. בוא נראה, אני קורא את המשנה ברורה. ואם דילג, אבל אם דילג תיבת, אתה אינו מעכב בדיעבד. כלומר, אדם שדילג את המילה אתה, יצא ידי חובה. ברוך השם, אלוקינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו, בלי להגיד אתה, יצאת בדיעבד. המילה אתה לא מעכבת. אני קורא למטה את המשנה ברורה. היינו שלא אמר כלל הזכרה. אבל אם אמר הזכרה אחת, כגון אדמות או אלוקינו יצא. כלומר, עובד נראית את ההלכה למעשה, לפי המשנה ברורה יוצא ככה, המילה אתה לא מעכבת, יצאת ידי חובה, ואם הזכרת אחד משמות הבורא גם יצאת, כלומר אם הזכרת או אלוקינו או הדלות, יצאת. אם לא יצאת אתה גם לא יכול להוציא אחרים, זה אותו דבר. מה זה? נכון, מוציא את אחרים, כן. כן, בואו. אני קורא את הפסקי תשובות למטה, בשורה שמתחילה ובברכת המצוות. ובברכת המצוות, אם דילג ולא אמר אשר קידשנו במצוותיו וציוונו, לא יצא ידי חובה. ואם לא תיקן עצמו תוך כדי דיבור, שזה עניין של שתי שניות כזה, בסיום הברכה חוזר ומברך. ובסיום הברכה אם טעה ואמר וכו' וכו', טוב, נדלג על זה. אני רוצה לנו לכן, אני אגיד רק סיכום מלכתי, ולפי הרעיון שאמרנו זה מאוד מובן. כלומר, אדם שבירך, אם הוא לא אמר את המילה אתה, יצא ידי חובה. אבל אם הוא לא הזכיר את המילה פעם אחת שם השם, ונפקבל מאוד גדול, לי יצא הרבה פעמים לשמוע, עוד הרבה פעמים, יצא לי לשמוע כמה פעמים, שדילגו על אחד משמות השם, אבל לא על השם השני. ועד יצאתי, די חובה. כלומר, אמרו ברוך אתה השם, מלך העולם שהכל נהיה בדברו, לא אמרו אלוקים. ויצאת לי די חובה. כלומר, אם רק לא אמרו אדנות, או רק לא אמרו אלוקים, אמרו אבל שם אחד משמות הבורא, יצאת, ולפי השולחן ערוך, אם אמרו מלך לא אמרו העולם, זה מעכב, אז זה כבר מחלוקת קצת באחרונים, אם זה מעכב לגמרי או לא, מלך העולם, וזה. מה, ירור לא יצא ידי חובה. וגם, לפעמים אנשים לא יודעים, לפעמים ב-18 אנשים קוראים את התפילה עם העיניים. צריך לדעת שהלכתית, אין כזה דבר לקרוא עם העיניים. לא יוצא ידי חובה. יש דעה אחת בראשונים של הרמב״ם, שהוא אומר שירו וזה נחשב כמו דיבור, אף אחד לא פסק את זה, להלכה. במיוחד לא המשנה ברורה. כתוב שאם אדם, נכון? מחנה, גמר ברוכות למדבט, חנה, שפתיה נאות וקולה לא ישמע, אבל שפתיה נאות. אם אדם לא מזיז את השפתיים, באמת, לפעמים אנשים לא יודעים על זה סתם בגלל פחות חוסר ידיעה, אדם צריך להתרגל לזה, להזיז את השפתיים, לא לקרוא עם העיניים. יש מצבים שהפוסקים מצרפים את זה לספקות, את העניין של הערעור. נגיד, כתוב בהלכה שאם אדם אכל משהו, לא זוכר אם בירך ברכה אחרונה או לא. נגיד, שתיתי מים, לא זוכר אם בירכתי בורא נפשות. או ברכה ראשונה אפילו. אני עכשיו רוצה לשתות התה, לא זוכר אם בירכתי שהכל. מה אני עושה? לא מברך. ספק ברכות, להקל, לא מברכים. אבל כתוב בהלכה, טוב שתערה ברכה בראש. למה? כי לפי הרמב״ם, נראים זה תופס. אז רואים שאתה כאילו כן מנצל את הפסק הזה למקומות כאילו דיעבדים. אבל לכתחילה זה לא יוצא לידי חובה. לכן אדם צריך להתרגל ב-18 ובכל התפילות לא לקרוא עם העיניים. להזיז את השפתיים. כן. זה שאלה גדולה. נכון, הספרים שואלים את השאלה שלך. אם הקדוש ברוך הוא יודע את כל מה שאנחנו רוצים, מה העניין לדבר בשפתיים? פעם הבאנו את הקטע הזה, שאם אתה זוכר, אני לא זוכר מי כותב את זה, אבל הוא כותב שהבורא רוצה שתדבר, הוא מביא שם משל, אומר, זה כמו אבא, שיודע שהבן שלו הקטן רוצה חמצוץ. אבל הוא מחכה שהוא יגיד לו בשפה חמודה כזאת, אבא אני רוצה חמצוץ. למה? יש לו תענוג לשמוע אותך. בורא העולם רוצה שתדבר. אפילו שאתה, גם אתה לא צריך להתפלל. למה צריך להתפלל? בורא העולם יודע כל מה שאתה צריך. אפילו יותר טוב ממך, תאמין לי. אלא מה? שהקדוש ברוך הוא רוצה שאתה תהיה שותף בהורדת השפע. כלומר, כמה תירוצים. תירוץ אחד כתוב, כי יש נחת רוח לבורא לשמוע אותך, כמו המשל של בן ואבא. תירוץ שני כותב, רבי נחמן כותב בשיחות הר"ן, ברש ל"ג, שאומר שאתה מתפלל על משהו, אתה זוכה להיות הצינור שדרכו עובר השפע. הוא אומר, אתה יכול לא להתפלל ולקבל את השפע, אבל אתה כמו בהמה, הוא אומר. גם פרה מקבלת עשב בלי להתפלל. אתה בן אדם, הקדוש ברוך הוא רוצה שתקבל את השפע כמו בן אדם. איך בן אדם מקבל את השפע? דרך תפילה, דרך צינור התפילה. ותפילה זה דווקא שזה עובר דרך דיבור. זה תירוץ שני. תירוץ שלישי כתוב בספרים, אם אתה לא היינו צריכים להתפלל בדיבור, אז היית מזכך רק את הצינור של המחשבה שלך. הרי יש שלוש רבדים בבן אדם. יש מחשבה, דיבור ומעשה. כשאתה מתפלל בעירור, אז המחשבה שלך מזוככת. אבל כשאתה מדבר, אתה מזכך את כל הבריאה, את כל שלושת הרובדים. למה? אתה גם במחשבה, כשאתה מדבר אתה חושב, גם אתה מדבר זה דיבור, וגם מעשה. למה? הגמרא אומרת, הקימת שפתיו נקראת מעשה, אתה מוזיא את השפתיים. אז אתה מדבר כל שלושת הרובדים שלך בתוך התפילה. ואני תפילה, כל הגוף שלך בתוך התפילה. לכן דווקא יש עניין לדבר בפועל. אוקיי, יש לנו ממש שלוש דקות, אז אנחנו מתלבטים לראות את השם כי דיסנו את הבורא. לא, השבוע הבא כבר יש סוגיה חדשה, סוגיה חדשה לגבי האם יש חובה מהתורה לכבד את סבא וסבתא, סוגיה הלכתית קצת. טוב, בוא נריץ את הרגל שנייה, אז בוא נראה עוד קטע אחד, ושבוע הבא אולי נסביר מה זה בורא קצת, ואז נבוא לסוגיה הבאה. רק נראה את הקטע האחרון של אשר קידשנו במצוותיו וציוונו. מה זה אשר קידשנו במצוותיו וציוונו? אני קורא את רב צדוק למטה, עמוד 6 למטה. אומר רב צדוק בצדקת הצדיק עוד סמך א', המצוות מעשיות הם הנותנים קדושה באדם. הוא אומר, מה מכיל קדושה בתוך האיברים? זה המצוות המעשיות. אתה לוקח את היד שלך, מניח על התפילין. אתה עושה חסד עם הגוף שלך, זה מחדיר את הקדושה בתוך העצמות. כמו שמברכים, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו. ונאמר, קידשנו וקדשנו במצוותיך, ועשיתם את כל מצוותיי והייתם קדושים. ולכן כהנים זריזים במעשה, הכניס השם יתברך בהם מידה זו של זריזות במעשה. כתוב בחז"ל שהכהנים הם זריזים. למה הקדוש ברוך הוא ברא את הכהנים בתנועה של זריזות? כדי להכניס קדושה בלב. בגלל שהכהנים הם סמל הרוחניות, אז הם צריכים שיהיה להם קדושה בלב, והקדוש ברוך הוא עשה בכוונה שהם יהיו זריזים. למה? אדם זריז עושה הרבה מעשים מעשיים כדי להכניס, צריך להסביר למה, נכון, זה קשור לזה מאוד, אבל כדי להכניס קדושה באיברים, זה על ידי מעשים פיזיים של מצוות, כן? סוגיה גם מאוד רחבה, יש על זה מאמר מאוד ארוך של הרבה, של הרבה, של פרי הארץ, שהוא מסביר דברים מאוד עמוקים על זה. למה הקדושה חודרת דווקא על ידי מעשים של מצוות מעשיות? על כך רואים, בינתיים נקבל את זה בתור הלכה משה מסיני, שרואים שאתה עושה מצוות מעשיות, אתה מחדיר לך קדושה בלב. לכן, כשאתה מברך על אוכל, אתה לא אומר שקידשנו מצווה וציוונו, שהכל נהיה בדברו. אז כשאתה עושה מצוות מעשיות, אתה אומר שקידשנו מצוותיו. כי על ידי מצוות מעשיות, מתחבר לך הקדושה לתוך האיברים. לכן אנחנו אומרים שקידשנו. אוקיי? ואני רואה שיש לנו עוד דקה, אני אגיד, אולי נדלג לבורא. או שלא נדלג לבורא, טוב, נעשה את זה כבר מנחת שבוע הבא. אני רק עושה סיכום מה ראינו. ראינו את העניין של החשיבות של הברכות, והיום דנו יותר בנוסח של הברכה. ולפי מה שראינו שבוע שעבר, ראינו שזה ממש עולה בקנה אחד עם הביאור של נוסח הברכה. כל העניין של הברכות ראינו שבוע שעבר, על פי הפשט, זה לחבר את המציאות האלוקית לתוך העולם הגשמי שלי. לדעת שבתוך כל המציאות הקדוש ברוך הוא מחיה אותה. וראינו שזה ממש עולה בקנה אחד בביאור של הברכה. כשאתה אומר ברוך, הפשט זה מקור כל הברכות. בעומק ראינו, אני עכשיו הצינור האלוקי להבריך את השפע, להוריד את השפע מהעליונים לתחתונים. ועוד פעם חיבור של השגחה פרטית לבריאה. אתה אמרנו גם, אתה, זה איך אני בעולם הגשמי פוגש את בורא עולם, דרך הגילויים המעשים שלו. ועוד פעם השגחה פרטית. ברוך אתה השם, הדלות, אמרנו, אברהם אבינו קרא לקדוש ברוך הוא אדון, להגיד שהוא לא רק מלך העולם, הוא גם אדון העולם. עוד פעם העניין של השגחה פרטית, אותו דבר גם ראינו באלוקינו ומלך העולם, שכל המושגים האלה, כתוב בספרים הקדושים, כמו שראינו באריכות, זה העניין שהבורא הוא לא רק ברא, אלא הוא משגיח כל רגע ורגע. וזה כל החידוש של הברכות, שגם כשאני אוכל תפוח, אז הקדוש ברוך הוא לא רק משגיח על המלאכים, כל העולמות, גם זה שהתפוח הזה הספציפי יגיע אליי מקצה העולם בשעה הזאת עכשיו, גם על זה יש השגחה פרטית. וזה כל החידוש של הברכה, כך האדם מחדיר לעצמו אמונה בתוך העולם הגשמי. שלום לכם ישראל, חג שמח.